הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahi.
So, yeah, that's the radio. That's the radio. This is the radio.
אהלן, אהלן, סימצקו ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תודה רבה מאוד שבאתם היום, אנחנו ב-20 בנובמבר י"ב כסלו. והיום זו תוכנית מספר 198. בשבוע שעבר אמרתי שזו תוכנית 198, זו הייתה פשוט טעות. פשוט טעות. כתבתי לא נכון. בכל מקום היה כתוב שזה 197, אבל בפתק שאני רושם לי להגיד את התוכנית, כתבתי 198. אז היום זו תוכנית 198, או אם אתם התרגלתם ששבוע שעבר היה 198, אז היום 198 ב'. בשבוע הבא 199, וכן הלאה וכן הלאה. 20 בנובמבר י"ב כסלו, עצים מסקו ורדיו קצה, עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, חורכי כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם פה, וכל השבוע המדהים הזה שהיה ברדיו הקצה, אני גם התחלתי לשמוע המון תוכניות חדשות שהיו פה, ובאמת זה נכון, אחת משתי תוכניות הפטפטת היחידות שיש ברדיו, אז אני פה המרענן הכך, יש בדרך כלל בין 3-4 שירים בתוכנית סטנדרטית, עם, לפעמים יש ספשיילים שיש בהם, או אפס שירים, או טרייסר שירים, אז אם אתם שומעים את זה בפעם הראשונה, ואתם יכולים לשמוע את זה בפודבין, או באתר החדש של רדיו הקצה, או בספוטיפיי, או באפל מיוזיק, בכל המקומות האלה אפשר לשמוע את התוכנית, ולעשות מנוי, או לקבל עדכונים על התוכנית חדשות. ביום חמישי הקרוב, יום הקולנוע הבינלאומי. זוכרים? דיברנו לפני חודש, היה את יום הקולנוע הישראלי, דיברנו עם הרבה טרום בחורות לסרטים ישראלים חדשים, אז עשינו קצת סדר מה כדי לראות. עכשיו בפעם השישית מתקיים יום הקולנוע הבינלאומי. פשוט כל הסרטים שמוצגים בבתי הקולנוע יוקרנו ב10 שקלים. פעם אחת בשנה, צופים שיהיו 250 אלף כרטיסים שימחרו. זאת אומרת, לא יגיעו 250 אלף איש, אבל ימחרו 250 אלף כרטיסים, אנשים יראו כמה סרטים באותו יום. אני גם מתכנן לעשות את זה, זו הזדמנות מצוינת להשלים דברים שעוד אותו יורדים, או דברים שפספסתם עד עכשיו, הנה הזדמנות טובה לראות את, לעשות דאבל פיצ'ר, כוכב נולד ורפסודיה בוהמית. הוא עובד מאוד טוב ביחד. קצת ארוך, כל אחד מהם זה סרט של בערך 2.25, אז פלוס פרסומות, פלוס טריילרים, פלוס לאכול איזה משהו בין לבין, שרפתם לכם כמו כלום, בין 5.5-6 שעות בקולנוע, ב-20 שקל, לא רע בכלל. מה שמעניין זה שזה, שוב, בגלל שהכל נדחה השנה, זה קורה בסוף נובמבר, יום הקולנוע הבינלאומי, ובדרך כלל אני רגיל לזה שהיום הקולנוע הזה מגיע בתקופה שבה אין הרבה מה לראות, מין תקופת ביניים, כבר נגמרו סרטי הקיץ ועוד לא התחילו סרטי החורף, ואז באמת עושים את היום הזה כדי לשפר מחירות בתקופה הדלה. השנה בגלל שהכל מתאחר, אז זה מגיע בתקופה מאוד מאוד מעניינת, כלומר יש מה לראות בבתי הקולנוע, חוץ מכוכב נולד ורפסודיה בוהמית, יש מה לראות בבתי הקולנוע, ויש במה להשקיע את ה-10 שקלים האלה, או 14 שקלים, אתם קונים מראש כרטיסים. אני רציתי לראות ביום חמישי את רלף שובר את האינטרנט באנגלית, ונדהמתי ממש לגלות שיש מעט מאוד הקרנות של סרט באנגלית, למרות שגל גדות מדבבת את הדמות השלישית בחשיבותה לפי IMDb, ורוב ההקרנות הן בעברית. אני לא מבין למה, אולי באמת כי הקהל, המפיצים אומרים שזה סרט לילדים קטנים, זה מה שהם אומרים לנו, ושל אני לא מבין, אני לא מבין. חשבתי שכאילו שיהיה כזה ביקוש לסרט באנגלית, ואכן יש ביקוש, פשוט אין כרטיסים. בכל תל אביב, גם בקניון איילון וגם ברב החן בתל אביב, אין כרטיסים יותר להקרנות של רלף שובר את האינטרנט באנגלית, ביום הקולנוע הישראלי. אז אין ברירה, אז אם ככה צריך להגיד שיום הקולנוע הישראלי זה כרטיסים ב-14 שקלים, כי אני חושב שאם אתם מאוד רוצים לראות משהו, אם לא תזמינו כרטיסים ראש, יש סיכוי שזה לא יהיה בייחוד בהקרנות הערב. ואין הקרנות בוקר לרלף שובר את האינטרנט. נורא משונה, אני לא מבין, אני לא מבין למה. אז זה קורה. תהיה הקרנת רומחו על הגרינץ', זה גם מעניין, סרט של אילומיניישן, עוד לא ראיתי, אבל זה גם יקרה ביום חמישי, הקרנת רומחורה, אבל גם בעיקר בעברית, אני חושב, אז זה לילדים ולא למבוגרים. אנחנו נדבר על, ננסה לדבר על לפחות 3 סרטים בתוכנית הזאת, שיצאו בסוף השבוע, ושלושתם מומלצים. אז תקשיבו לתוכנית, או אל תקשיבו לתוכנית, ופשוט תקראו את הכותרת של התוכנית, אם אתם רואים את זה באתר, או בספוטיפיי, בפודבין, או באפל מיוזיק, את הכותרת, תראו את שמות הסרטים שאני מדבר עליהם, והם שלושתם מומלצים, אז אתם ממש, כדאי לכם ללכת לראות אותם. או כל סרט אחר שאתם רוצים לנצל את ההזדמנות, כולל סרטים ישראלים, סיפור אחר של לוי נשר, הזדמנות לראות אותו, אם עדיין לא ראיתם אותו. או לראות סרטים בפעם השנייה, שזה גם משהו שאני לפעמים אוהב לעשות בימים האלה. אז זה יום הקולנוע הבינלאומי השישי, ביום חמישי הקרוב, 22 בנובמבר, זה קורה מהבוקר בבתי קולנוע שמקרינים בבוקר, עד הערב כרטיסים ב-10 שקלים בקופה, או 14 שקלים בהזמנה באינטרנט. ברשתות, אני חושב שבסימטקים אין עמלה באינטרנט, נכון? אז יש לנו די הרבה דברים לדבר עליהם, אבל אני רוצה שנתחיל לפני הכל עם אלבום חדש. אלבום חדש שיצא בסוף השבוע האחרון. הייתי כל כך עסוק לדבר, שלא הכנתי את השיר. אז אלבום חדש של Mumford & Sons, אלבום רביעי, אלבום אולפן רביעי שלהם, להקה שאני מאוד אוהב, או אני צריך להגיד מאוד אהבתי, אני חושב, הייתה להקה מאוד מאוד ייחודית, מיוחדת, משהו שמשתנה באלבומים האחרונים, בייחוד באלבום הזה, נהייתה להקת רוק פופ רגילה, אבל עדיין הסנטימטליות והאהבת נאורים, לא נאורים, זה להקה כן, 5-6 שנים האחרונות. אבל בגלל שאהבתי אותם בעבר, אז אני מנסה לאהוב אותם גם בהווה. אז מצאתי כמה שירים מוצלחים באלבום החדש, אלבום נקרא דלטה, Mumford & Sons, והם מנסים כל הזמן מאוד לשכנע אותנו שהם לא להקה דתית, כי השני האלבומים הראשונים היו שם הרבה דיבורים, שירים על אמונה ועל ישו ועל אלוהים, והם הרגישו שזה מתייג אותם באיזשהו כיוון של רוק נוצרי או משהו כזה, אז הם נסו ללכת מזה. אז כדי לגרום לנו שנבין שהם לא אנשים דתיים ואנשי אמונה, אז הנה הם הלכו ותרגמו שיר משיר השירים. Rose of Sharon, ככה נקרא השיר באנגלית. בעברית זה נקרא חבצלת השרון. מתוך שיר השירים? Mumford & Sons, אלבום חדש, דלטה.
There's a song to be sung. I will be yours, and you will be mine. Ever our lives entwined. My rose is shining. My rose is shining.
Hallelujah. occasion, but I just smile and turn away. I hope you know by now I don't know another way. When it's said and done, I am yours forever. Like I said, I'm done, I'm yours forever. There's a song to be sung. I will be yours, and you will be mine. Ever our lives entwined. My roses shine, my roses shine. With a love too deep for words, I'm yours forever. With a love too deep for words, I'm yours forever.
חבצלת את שרון, לילי אוף שרון, לא, רוז אוף שרון, ההמשך של הפסוק באנגלית, רוז אוף שרון, לילי אוף דה וליז, חבצלת של שרון, שושנת העמקים. מאמפרד אנד סאנס, אלבום חדש, דלתא. אנחנו מתחילים בשבוע השני ברציפות, שאנחנו מתחילים בהורדת הדגל לחצי התורן, והשפלת מבט ועטיית מבט עצוב לזכרו של גדול, אחד הגדולים. בשבוע שעבר זה היה סטן לי, והשבוע אני אומר שלום ולהתראות, וניפגש בעולם הבא לוויליאם גולדמן, שהלך לעולמו בסוף השבוע האחרון, בגיל 87, והוא באמת היה אחד הטיטנים הגדולים. אתם יודעים, אני חושב שוויליאם גולדמן הוא יותר גדול מסטן לי. סטן לי באמת המציא הרבה דברים שאחר כך אנשים הפכו לסרטים, אבל וויליאם גולדמן, אני חושב ששינה את פני הקולנוע, כפי שאנחנו מכירים אותו, את פני עולם התסריטאות, כפי שאנחנו מכירים אותו. הוא היה הסופרסטאר הראשון של בין התסריטאים. פעם ראשונה שאפשר היה להסתכל על תסריטאי, לפחות בדור הזה, ולהגיד, אני רוצה לראות סרט על פי התסריטאי, לפני שאני רוצה לראות סרט על פי הבמאי או השחקן. פעם ראשונה של תסריט שילמו בהוליווד מעל מיליון דולר, וכאילו פתאום נהיה סדר גול של באמת של תשלומים שנותנים לבמאים ולשחקנים. והסיפור המדהים הוא שהתסריט הראשון שהוא כתב, הוא זכה עליו באוסקר, או התסריט הראשון שלו שהוא הופק, זכה עליו באוסקר, זה קיד וקסדי. אין לי דרך להמליץ לכם או להגיד לכם למה וויליאם גולדמן גדול, חוץ מזה שאתם פשוט צריכים לראות את הסרטים שלו, כי זה נורא נורא ניכר. קודם כל, הוא נורא, התסריטים היו כל כך טובים, שכמעט כל במאי שעבד עם תסריט של וויליאם גולדמן, זה יצא טוב. חלק מהם הם במאים ממש גדולים, את כל אנשי הנשיא, שזה האוסקר השני שלו, ביים אלן ג'יי פקולה, שהוא אחד הבמאים האהובים עליי, אז השילוב הזה של אלן ג'יי פקולה כבמאי, גורדון וויליס כצלם, רוברט רדפורד ודסין לופן כשחקנים, והתסריט של וויליאם גולדמן, יצר באמת סרט שהוא אחד מיצירות המופת גדולות של שנות ה-70. מיזרי. רוב ריינר, אנחנו יודעים בדיעבד שהוא יודע לביים דברים גרועים כשם שהוא יודע לביים דברים טובים. אני חושב שזה נורא פונקציה של התסריט שיש בידו, ומיזרי הוא תסריט אדיר שמבוסס על ספר של סטיבן קינג, עם הצילום של ברי סוננפלד. וזה תסריט שהוא תענוג, פשוט תענוג לקרוא אותו. אני חושב שזה, מה שאתם צריכים לעשות, זה לקחת קיד וקאסדי, או מיזרי, לחפש את ה-PDFים שלהם באינטרנט. זה נורא קל היום, הכל נורא נגיש, ופשוט תתחיל לקרוא. תתחיל לקרוא. עכשיו, אם אתם לא קראתם את הסריט לפני זה, אז יהיה לכם קל, כי זה נורא נורא מהיר, וזה נורא מוצלח לקריאה. זה ממש כאילו כותב משפטי בזק, אס-אמסים, וואטסאפים, זה נורא מהיר, זה נורא מצחיק, זה נורא שלנו, נורא כיף לקרוא את התסריטים שלו. אם אתם תסריטאים, או אם אתם לומדים תסריטות, אז אני אומר, היזהרו לכם, כי וויליאם גולדמן הוא מורה טריקי, הוא לא כותב לפי החוקים, אבל מצד שני, הוא נותן לנו את הרשות הגדולה להבין את החוקים, לדעת את החוקים, ולא לשים עליהם קצוץ. אז תענוג לקרוא את התסרים שלו, ולראות, באמת איש כל כך עצוף, שבאמת לא מתעניין בחוקי התסריטות, לפחות איך שמגישים תסריט. כי בכל מה שקשור בחוקי מבנה, הוא אלוף. ובכל מה שקשור באופן שבו הוא שולט בנו, הקוראים או הצופים, בציפייה שהוא יוצר, בשאלה שהוא עולה בראשנו שאלה, רגע, מה קורה פה? מי האיש הזה? מה הסיטואציה? ואז שנייה אחרי זה, כאילו הוא מצפה לשאלה שלנו, הוא נותן לנו את התשובה, הוא כל הזמן מנהל דיאלוג לא מודע שלנו, אנחנו לא מודעים לדיאלוג שהוא מנהל איתנו, שהוא כל כך בשליטה עם הציפיות שלנו, ועם מה אנחנו נחשוב, ומה אנחנו נבין, ומיד אחרי זה נותן לנו איזושהי תשובה, או איזושהי סוג של הבנה מחודשת, וכל הזמן מהתל בנו. אז גם קיד וקסיד, וגם אלה הגדולים, אבל הוא כתב עוד הרבה דברים. הרבה אומרים, בשבוע האחרון שהיו הספדים עליו, אז קודם כל הזכירו את הנסיכה הקסומה. הנסיכה הקסומה זה ספר שהוא כתב, ספר ילדים, הוא ספר הרפתקאות לבני נוער, שאחר כך הוא איבד גם לתסריט, ורוב ריינר הפך את זה לסרט. וזה נהדר, אבל אני חושב שבאמת הרבה אנשים מאוד אוהבים את הנסיכה הקסומה, ומאוד נוסטלגיים כלפי הנסיכה הקסומה, אבל בעיניי זה ממש אפילו לא קרוב להיות הדבר הכי טוב שהוא כתב בקולנוע. אבל כן, הוא גם כתב את הנסיכה הקסומה, גם את הספר וגם את התסריט, וזה סיפור על סטורי טלינג הזה בעצמו, זה יפה, על בן אדם שמספר סיפור למישהו אחר, ואיך אנחנו מספרים סיפור. אז וויליאם גולדמן הלך, הוא כתב כמה ספרים שכדאי מאוד לקרוא, Adventures in the Screen Trade, ספרים שחציים ממואר על הרפתקאותיו, חציים ספרי עצות על איך לכתוב תסריטים ואיך לא לשמוע עצות מאחרים, וחציים ניתוחים והקאות על חטא על הדברים שהוא כתב ועשה הטעויות שהוא עשה והדברים שהוא הצליח בהם. הוא היה איש מאוד יהיר, הוא המשיך לכתוב ביקורות ומדורים בעיתונים, שהוא מבקר את הקולנוע העכשווי, הוא היה מאוד לא מרוצה עם מה שקורה בשנים האחרונות. אני חושב שפעם אחרונה שקראתי דברים שלו, בני זמננו היה בשנות ה-2000, אולי בסוף שנות ה-90, אז חצוף, יהיר, אבל כנראה שזה מה שצריך בשביל להיות באמת גדול כמו וויליאם גולדמן. אז יש היום שלום וויליאם גולדמן, באמת, הסרטים המשיכו לנצח. אז הנה, עוד שיר, אחרי השיר הבא, נתחיל לדבר על סרטים די ברצף. עוד אחד מאלבום של Mumford & Sons, מאלבום חדש, דלטה. זה שיר שנקרא בלעבד. אלבום חדש.
Enthroned in white grandeur, but tired and shift a whisper of wayward silver hair from your eyes. I'd never seen you unkempt before, as you whispered, darling, close the door. How have I not made a note of every word you ever said? Time is not on our side, but I pretend that it's all right. She says the Lord has a plan, but admits it's pretty hard to understand. Before you leave, you must know you are beloved. And before you leave, remember I was with you. Are you afraid?
Before you leave.
אחד משניים שלושה שירים שאני אוהב מאלבום החדש של דלתא. אני אמשיך להקשיב לו ואני אדווח אם אני אוהב שירים נוספים. יש עוד שיר נוסף, אני לא חושב שנספיק לשמוע אותו היום, אולי כן, עוד שיר שאני כבר אוהב מתוכו. הגיע הזמן לדבר קצת על סרטים, ואנחנו מתחילים עם סרט שעולה בסוף השבוע הקרוב, ותוכלו לראות אותו בעשרה שקלים ביום חמישי ביום הקולנוע הבינלאומי, או ב-40 שקלים בשער הימים, והוא שווה את הכסף. סרט יפני, יהיה לנו היום סרט אמריקאי, סרט יפני וסרט צרפתי, אז תחזיקו מעמד. סרט יפני שנקרא, בעברית הוא נקרא המשפחה שלי, באנגלית הוא נקרא shoplifters, כן, וביפן הוא נקרא משפחת shoplifters, משפחת הגנבים. אז כאילו גם וגם. וזה קצת מדכא אותי של שם שנקרא משפחת הגנבים, בעברית הופך המשפחה שלי, שממש נראה כאילו שמנסים להסתיר מאיתנו, גורם לי לחשוב, האם עכשיו היה יוצא גונבי אופניים של ויטוריו דה סיקה בישראל, האם המפיצים היו קוראים לו, לא יודע, משפחת, גם אבא שלי ואני, המשפחה שלי ואני, לא יודע, המילה גנבים היא בעייתית פתאום מבחינה מסחרית, אני לא מבין את זה, בעיקר, כי סרט קודם של אותו במה, ירוקה זו קורא אדה, נקרא באנגלית like father, like son, ובעברית קראו לו סיפור משפחתי. אז אתם מבינים שיש פה איזשהו סוג של כבר שנים של התעללות, אבל מצד שני יש פה גם איזושהי אמירה שהיא נורא נכונה, וזה סוג של יש משהו בבמה הזה, שכל מה שמעניין אותו, לכאורה, כל מה שמעניין אותו זה משפחה. והוא באמת במאי משפחתי, באמת במאי שעוסק במשפחה, ולכן אני קצת, אני אוהב להגיד שהוא מזכיר לי קצת את ניר ברגמן, כי יש משהו לפחות את השני הסרטים הראשונים שניר ברגמן עשה, באופן שבו מתייחס למשפחות, בעדינות, ברכות שהוא מתייחס למשפחות, גם כשבתוך המשפחה היחסים הם לא עדינים, נקודת המבט כלפי המשפחה היא עדינה. אז צודקים המפיצים בכותרת שלהם, כלומר זו הבחנה נכונה, באופן שבה הם יודעים לצמצם את הנושא שמעסיק את ירוקה זו קורא אדה. אז נותר לי רק להגיד תודה על זה, שכשיצא הסרט אחותנו הקטנה, הסרט שלו, או לפני הסערה, הסרט הקודם שלו שעברת, שגם שם לא שינו את זה למשהו שקשור למשפחה שלי, או משפחות שלנו, או משפחות, או בלי משפחה, או אחרי המשפחה, או משפחתנו הקטנה, וכן הלאה. אז הצילו את התרגומים של ירוקה זו קורא אדה, מצד שני, לכו לראות את הסרטים שלו. ובגלל שאני חושב שהסרטים האחרונים שלו די הצליחו בארץ, באופן כזה מתון, יפה, אני לא חושב שהוא עבר את 100,000 צופים, אבל אני חושב שכן הגיע לסביבות, גם אחותנו הקטנה וגם אחרי הסערה, הביאו, אני חושב, בסביבות ה-70-80 אלף צופים, שזו הצלחה יפה לסרט יפני קטן ואינטימי, וגם הוא הולכים ומגלים אותו בעולם בשנים האלו, הוא כבר איתנו 20 שנה, הפעם הראשונה שראינו סרט שלו, זה היה בישראל, זה היה ב-98, בדיוק לפני 20 שנה, זה היה החיים שאחרי, שזה סרט מהמם בעיניי, הסרט שלו שאני הכי אוהב, אבל הוא מאוד שונה משאר הסרטים שהוא עשה. אז 20 שנה הוא איתנו, 14 סרטים הוא ביים, 7 מתוכם הוקרנו מסחרית בארץ, ואני חושב שכל השבעה האחרים הוקרנו בפסטיבלים בארץ. כלומר, זה במה שאנחנו מאוד מכירים בארץ, וצריך להתרגל להגיד את שמו, הירוקזו. כן, הירוקזו זה השם הפרטי, קוראדה. ביפנית הוא קוראדה הירוקזו, אבל אנחנו אינגלזנו את השם, אז קודם הוא שם פרטי, ואחר כך השם משפחה, הירוקזו קוראדה. זה השם שלו. אז הסרט, הסיפור משפחתי, זכה בפרס השני בפסטיבל כאן, בשנה שבה ספילברג היה יושב ראש חבר השופטים, והוא גם קנה את הזכויות לרימק של הסרט ההוא, בינתיים הסרט לא נעשה, רימק אמריקאי, לא שאני יודע איך אפשר לעשות אותו, אבל הוא בינתיים לא נעשה, ואז אחותנו הקטנה זכה בפרס הבימוי, במסגרת השנייה של פסטיבל כאן, מבט מסוים, ועכשיו הסרט החדש שלו, סיפור... המשפחה שלי כבר זכה בפרס הגדול של פסטיבל כאן, בדקל הזהב. אז הוא הולך וצומח, ואם ראיתם סרטים קודמים שלו, ואם לא ראיתם סרטים קודמים שלו, אז תגלו או שתדעו שיש משהו בסרט החדש שהוא קצת מין סיכום של רוב הסרטים האחרונים שהוא ביים. החל מאיש אינו יודע שזה פעם ראשונה שהוא עסק במין משפחה כזאת של אחים לא אחים, אחים שכל אחד מאבא אחר, והם גרים ביחד וההורים נוטשים אותם, האמא נוטשת אותם, והם צריכים לחיות בהכבה ממוסדות הרווחה, וסיפור שוב מאוד מאוד עגום, אבל גם מאוד מאוד עדין במערכת היחסים. אז מצד אחד המשפחה הזאת, מצד שני סיפור כמו אחותנו הקטנה, וסיפור כמו סיפור משפחתי. בכל הסרטים האלה יש איזשהו סוג של, למרות שהוא עוסק במשפחה, אבל הן לא משפחות תקינות, נקרא לזה. הן לא משפחות רגילות, משפחות שבה, כאילו, הן מורכבות לי-טלי. שאיכשהו אנשים הסתפחו לתוך המשפחה הזאת, ונוצרת משפחה אד-הוק, שהיא לא משפחה ביולוגית, ואפילו לא משפחה רשמית, כלומר, זה לא סיפורים על אימוץ דווקא, אלא על אנשים שמתחברים יחד ויוצרים משפחה. ואחד הדברים שיפים במשפחה שלי, אנחנו רואים בתוך בית מאוד מאוד קטן, 6 אנשים בגילאים שונים, מפחות או יותר גיל 4-5 עד גיל 80, וברור לנו שזאת משפחה, אבל ככל שהסרט נמשך, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה בעצם קשרי המשפחה בין האנשים האלה שאנחנו רואים? מי קשור פה למי ואיך? זו שאלה שנענית בסוף הסרט, אבל זה יפה שהיא לא מוזמת בהתחלה, כי אנחנו מקבלים אותם כמשפחה, אנחנו מקבלים אותם כתב, אנחנו מקבלים אותם כאנשים שעוברים את הדברים שמשפחות עוברות, את האהבה ללא תנאים, ומצד שני את המשברים ואת חיפוש אחר תשומת לב ועצמאות וכן הלאה, כל הדברים שיש בתאים משפחתיים, מבלי שלגמרי ברור לנו מה בדיוק סוג הקשר בין כל האנשים האלה. אז באנגלית הסרט נקרא Shoplifters, כי אב המשפחה, הגבר במשפחה, אחד הדברים שהוא עושה כדי לפרנס את המשפחה הזאת שחיה באיזשהו סוג של בית עלוב, בית של מין כמעט סקוואט הייתי מאמר, זה בית של זה משפחה, או האם, המטריארכיה שם, כאילו אמורה לקבל בית ממוסדות הרווחה, והיא לא מקבלת. אז הם גרים שם קצת בהכבה, אסור זה שוב, זה מזכיר את איש אינו יודע, אסור שמוסדות הרווחה ידעו שהם נמצאים שם, אז הם כאילו נעלמים כשבא העובד הסוציאלי, אז הוא גונב, הוא שופלט, הוא גונב דברים מחנויות, חלקם פשוט כי זה דרכו לעשות שופינג, בשביל שיהיה להם שמפו ואוכל, וחלקם דברים שהוא אחר כך ימכור כדי לפרנס את המשפחה. וכשלמשפחה מצטרפת ילדה קטנה, שהם מוצאים ברחוב ומגלים שהיא באה מהורים מזניחים ומתעללים, אז הם פשוט עושים אותה אליהם, והיא רוצה להיות איתם, והם בעצם מאמצים אותה, מבלי לאמץ אותה, כי אין שום דבר שנעשה פה על פי רשויות החוק, אלא זה פשוט כאמור, דברים שכזה נדבקים אחד לשני, ואז אנחנו שואלים את עצמנו כמה פעמים בעבר הסיפור הזה כבר קרה, אז הוא מלמד גם את הילדים איך לגנוב, שזה רגעים מאוד מאוד יפים, זה קצת כמו ללמד אותם לרקוד, לשים לב לתזמון, לשים לב למי עומד איפה, ומי מסתיר את מי, ומה לעשות ברגע נתון, ומה אפשר להספיק. אז רגעים יפים של לימוד איך לגנוב מחנויות, אל תנסו זאת בעצמכם כמובן, ובתוך זה הדינמיקה המשפחתית, הקושי, הקשיים, וגם רגעי הנחת והרווחה, והרגעים היפים, וקצת כמו שהיה באחותנו הקטנה, גם הסרט הזה הוא ממש מקיף שנה שלמה, אנחנו מתחילים את הסרט כשהם רועדים מקור, ושלג ברחובות זה בטוקיו קורה, והסרט ממשיך כשהם עולים ממש בוערים מרוב חום ולחות ונורא נורא חם לכולם. אז, ואני, שוב, אני יודע שאת אחותנו הקטנה, הוא צילם באמת במשך שנה כל פעם על פי העונה, שזה עוד משהו שמזכיר את ניר ברגמן, שעשה גם תרגיל כזה של לצלם סרט במשך שנה שלמה, כמה סצנות בכל עונה. וגם, אז נראה שכה עושה את זה גם בסרט הזה, או שזה הכל make believe, והשלג הוא לא שלג אמיתי, והחום הוא לא חום אמיתי, גם זה יכול לקרות, אי אפשר לדעת בימינו, בקולנוע, אבל הוא מישהו שמשקיע. הוא כותב את התסריטים בעצמו, הוא מביים כמובן בעצמו, והוא גם עורך את הסרטים שלו, אז הוא מישהו שבאמת אחראי על כל דבר, אז הרגישות והעדינות ונקודת המבט הנמוכה הזאת, כי שוב, הבתים ביפן, הם יושבים על מחצלות, על טטמי, ואז כשאנחנו מדברים על סרט שמדבר בגובה העיניים של האנשים, אז גובה העיניים הזה הוא נמוך יותר מסרטים מהמערב, שבו אנשים יושבים או על ספות או על כיסאות או עומדים, ובסרט הזה הם לא עומדים הרבה, לפחות לא בבית, כי בתים נמוכים, אז הם הרבה מאוד יושבים. אז יש גם משהו בזה שזה אומנם בגובה העיניים, אבל זה עקבי בסרטים שלו, ומהבחינה הזאת, כשאומרים שהוא מזכיר את ישוזירו אוזו, אז זה החלק שמזכירה, באמת, זה שהמצלמה היא נורא נמוכה, אבל היא לא מסתכלת כלפי מעלה, אלא היא מסתכלת בגובה העיניים של הגיבורים. אנחנו תמיד מודעים לזה שהם יושבים על מחצלות. אז יש גם, אז המשפחות שהן משפחות מסורתיות, שהן חיות כיום, אבל זה עדיין אוכלים כמו פעם, ויושבים על מחצלות כמו פעם. זה לא איזשהו סוג של טוקיו היפר-מודרנית שבה הם חיים אנשים, אנשי עסקים מחויתים, וכבר עברו לאורח חיים שהוא לגמרי מערבי, אלא זה משהו יש בו משהו שעדיין מצד אחד משמר את התא המשפחתי המסורתי, מצד שני הוא בדיוק ההפך מתא המשפחתי מסורתי. אז סרט נורא יפה, שהוא באמת כל כמה זמן, הוא כשעתיים הסרט הזה, אז כל כמה זמן אנחנו באמת מגלים דברים חדשים, ויש לו מערכה אחרונה מקסימה, שאני לא אספר, אבל שוב, אם אתם רואים את הסרט, אז אתם מבינים שזה אמור לבוא מה שקורה בסוף, אבל יש רגע שבו אנחנו פתאום רואים את המשפחה הזאת מבחוץ. אנחנו רואים אותה כמו שהרשויות רואות אותה, ואנחנו מבינים שבעצם כל מה שקרה פה היה לא תקין. כלומר, אם היינו קוראים את הסיפור של המשפחה הזאת בעיתון, היינו מצקצקים, אומרים, לא בסדר, יש פה בעיה, כן, בעיית רווחה, בעיה של הרשויות, אבל בכלל שאנחנו כל כך מתחברים אליהם, אז אנחנו אוהבים אותה, ובאמת זאת השאלה שהוא שואל אותנו, לא רק בסרט הזה, אלא בכל הסרטים האחרים, מה זו משפחה נכונה? מה זו משפחה תקינה? מה זו משפחה אמיתית? ושזה משהו שהוא הרבה יותר, זה הרבה יותר מסתם קשרי דם, או חוזים, או דברים אחרים, אלא באמת איזשהו סוג של רגל. וזה היכולת שלו, ולכן הוא במה כל כך מקסים, כי הוא הופך אותנו לבני משפחה של האנשים האלה. הוא יוצר את הקשר הזה שנוצר בין האנשים, שהם לכאורה זרים זה לזה, הוא יוצר את הקשר הזה בינם ובינינו. אז הסרטים שלו הם סרטים שיוצרים עם הצופים אינטימיות נורא גדולה. אז זה מקסים. אז כמו אם, בייחוד אם אהבתם את סרטיו הקודמים, סיפור משפחתי ואחותינו קטנה ואחרי הסערה, אחרי הסערה או לפני הסערה, מה אמרתי מקודם? לא זוכר. אז בוודאי שכדאי לכם לראות את המשפחה שלי, ואם לא ראיתם, אז תתחילו מהמשפחה שלי, זה מקום טוב להיכנס אליו, ואז אני חושב שזה יעניין אתכם לראות את הסרטים הקודמים שלו, שהם היו יותר מצומצמים. הסרט הזה יש בו משהו קצת יותר רחב, גם כי יש יותר דמויות מהרגיל, וגם כי הוא לוקח את זה גם אל השלב הבא, הסרטים הקודמים שלו היו קצת יותר קומפקטים, הרבה יותר קאמרים. אז זה קורה עכשיו, מיום חמישי בבתי הקולנוע, בקולנוע לב, זה יוצא, ואני חושב, מניח שזה, הסרט שזכה בדקל הזהב, בפסטיבל כאן, נציג יפן לאוסקרים, אני מאמין שהוא יהיה מועמד. אני חושב שהוא יהיה מועמד. רמז לזה ניתן לנו גם בשבת, התפרסמו המועמדויות לפרסי האינדיפנדנט ספירט, בין השאר הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, וסיפור המשפחה שלי, של נציג יפן, נמצא שם. אחד מחמשת הסרטים העומדים לפרס הסרט הבינלאומי. אז זהו. השיר הבא לא מתאים לסרט הזה. הוא מתאים כמעט לכל סרט שאנחנו מדברים עליו, אבל לא לסרט הזה. הוא נקרא First World Problems, אבל דווקא הסרט הזה מדבר לא על בעיות של העולם הראשון, אלא על בעיות, אני לא חושב שזה עולם שלישי, אני לא חושב שיפן וטוקיו הוא עולם שלישי, אבל זה דווקא באמת בעיות קיומיות של אנשים שלא חיים את החיים של העולם הראשון, אבל הנה איין בראון בכל זאת. שיר חדש לאיין בראון, שזה די מדהים בעיניי, אני רואה נורא מחכה כבר לאלבום חדש שלו כבר הרבה זמן.
When you're living is easy, messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. There you go again with your first world problem. Living is easy, messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. I'm an early riser, wake up, let the sun go to my head. Hey, just hypnotize ya, walking like your boots are made of lead. Smoke and mirrors to steal your mind. All is an illusion, my head in confusion. Codex elementarius. Everybody crazy.
First World Problems. משפחה זה הכותרת הראשית של התוכנית היום, של כל הסרטים שנדבר עליהם. צירוף מקרים, לא מתוכנן, פשוט שלושת הסרטים הכי טובים שעלו בסוף השבוע האחרון ובסוף השבוע הקרוב, עוסקים בנושא הזה שנקרא משפחה. ולכן אנחנו נדבר על הסרט השני. תוצרת צרפת, נקרא משמורת. הוא זכה בפסטיבל ונציה בפרס הבימוי לפני שנה וקצת. סרט הביקורים של קסביה לגרן, שימו לב לאיש הזה, לשם הזה, קסביה לגרן, כי באמת הסרט הזה מבוים לעילה. אם אתם רוצים קצת לדעת מה עושה במים, מה הקטע הזה של בימוי, מה עושה, הלכו לסרט הזה כי רואים שם. זה סיפור... יחסית פשוט, זה שלושה אנשים, גבר, אישה והבן שלהם, ומאבק המשמורת ביניהם, ואפשר היה לספר את זה בכל מיני דרכים, האופן שבו הבמאי הזה, גזביאל לגרן, בחר לספר אותו מרתק, באמת, באמת בית ספר לקולנוע הסרט הזה, באמת סרט מרתק. הוא מתחיל עם סצנה נורא נורא ארוכה, שנראית לי כאילו שהתחושה שלי זה שהוא ראה את גט, של האחים שלומי ורונית אלקבץ, וניסה לעשות דומה. אם לא, אז וואו, זה כאילו, זה כל כבוד לו שהוא עושה. זה סצנה שלמה שמתרחשת, זה לא בית משפט, זה החדר של שופטת, גם ראינו את זה כבר בשנים האחרונות, לא מעט בסרטים צרפתיים, שופטת נוער, שפשוט האנשים יושבים לא בבית משפט, אלא במין משרד, האנשים ועורכי הדין שלהם, ואז השופטת נותנת את את הכרעת הדין שלה, ויש דיון נורא נורא שקול ונורא שקט בין בעל ואישה ועורכות הדין שלהם, מי יקבל משמורת. ובמרכז הדיון הזה יש מכתב שכתב הבן הקטן, יש בת גדולה שכבר תכף יצאת ממשמורת ההורים, אבל יש בן קטן שעדיין צריך להחליט מי מקבל עליו משמורת, ואם תהיה משמורת משותפת. והוא כתב מכתב לשופטת שבו הוא אומר שהוא לא רוצה יותר לפגוש את האבא. וכל אחד, באמת, הכל, הטונים נורא נורא שקולים, והכל כזה בקלוזאפים, ומצלימה כמעט לא זזה, מאוד מאוד דומה לגט של אלקבצים, ואנחנו שומעים את האמא שמתארת את זה שהאבא לא ראוי להיות אבא, ושלא צריך לקבל משמורת, ואנחנו שומעים את הנציגה של האבא, את עורכת הדין של האב, שמדברת על היחס מצד האם, מצד האישה, ועל שטיפת המוח שהילד עובר. ואנחנו מקבלים את זה באמת בצורה לקונית. הבימוי שומר על איזשהו סוג של שיווי משקל, על טון דומה, ואנחנו נמצאים בדיוק באותה פוזיציה שבה נמצאת השופטת, ואנחנו צריכים להכריע מה קורה פה, מי צודק, מי משקר, מי שוטף את המוח של מי, מי ראוי להיות הורה ומי לא, ואולי אף אחד מהם, אולי באמת יש פה איזושהי סוג של בעיה בתוך זה. והשופטת מקבלת הכרעה, אני לא אמסור, למרות שזה ממש תחילת הסרט, היא מקבלת הכרעה, זה מרתק, כי על פי הכרעה שלה, אנחנו מעצבים את מצב האמפתיה שלנו, שדרך כלל זה מעניין גם לראות בין נשים וגברים, מי מזדהים, מי בשלב הראשון של הסיפור, ואז הסיפור עוזב את חדר השופטת, ועובר לחיים הרגילים של המשפחה המתפרקת הזאת, משפחה שנמצאת בהתפרקות, ואנחנו עוקבים אחרי איזשהו סוג של שגרה, אבל שוב, עם שוטים נפלאים, ארוכים ומורכבים ומסובכים, ובמה נצמד מאוד יפה אל הדמויות, ובאמת יש איזושהי תחושה, כאילו שיש לנו איזשהו סיפור, והוא הכניס איזו קשית קטנה לתוך העסקית הזאת של הסיפור, וינק את כל החמצן החוצה, ויצר איזשהו סוג של וקום. זה באמת סרט בסיטואציה, במצב של וקום. ואז, אחרי השגרה הזאת, אנחנו מתחילים להבין מה האמת, מה באמת קורה פה, ואז זה מגיע לחלק האחרון של הסרט. אז בעצם יש פה איזה שלושה חלקים, שלושה סרטים שקורים בתוך הסרט. דרמת בית משפט, דרמה משפחתית, ובסופו של דבר ממש מותחן של ממש בחלק האחרון. לכאורה נורא פשוט מבחינת הבימוי, סליחה, מבחינת התסריט, מבחינת הסיפור, אבל הבימוי הוא מה שהופך את הדבר הזה למאוד מאוד דחוס ומאוד אינטנסיבי ומאוד גם מלהטט זה לא, לא רק עניין של רגשות, אלא עניין של הזדהות והבנה, וגם התחושה הזאת שאנחנו צריכים להכריע מי צודק. ואז אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו גם יודעים מי צודק בסוף הסרט. אז כן, סרט מרתק, תופס, הוא לכאורה דרמה משפחתית, אבל בעצם סרט מתח, והוא מותח ממש מההתחלה שלו. אז לכו לראות אותו, את משמורת, כסביאל גרן או הבמאי, סרט ביקורים ממש מוצלח, וגם לסרט הזה אפשר היה לקרוא המשפחה שלי. תראו מה זה. איך אנחנו עם הזמן? האם נספיק? כן, נספיק לדבר על עוד סרט. נספיק לשמוע גם עוד שיר וגם לדבר על עוד סרט. אז אם אתם הולכים ליום הקולנוע ביום חמישי, אני מאמין שרוב הסיכויים שאתם תלכו לסרט הזה. אופסודיה בוהמית. אנשים פשוט רצים לסרט הזה עוד ועוד. אתם יודעים, בצדק, כי זה סרט קריוקי בסופו של דבר. מאוד 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 פגום, אבל עם אחלה מוזיקה, ואני חושב שזה מה שאנשים אוהבים. זה מה שכבר אומרים לי, שאנשים אומרים לי, אבל איזה מוזיקה יש בסרט הזה? נכון, נכון. אז שהיו פשוט שמים שעתיים של שירים של קווין, והיינו רוקדים בבית הקולנוע, וחוסכים לנו את הדרמה המעט מביכה שיש מסביב. אז זהו, אז נכון, זה מה שאתם הולכים לראות ביום הקולנוע ב-10 שקלים, או בצפייה חוזרת, או בצפייה ראשונה, את רפסודיה בוהמית, נכון? זה היה הולך להיות הלהיט הגדול. לא, בטח רלף, לא יודע. או אחד מהם, או רלף או רפסודיה בוהמית. משהו שמתחיל בראש, בכל אופן. סרט אחרון לתוכנית זאת, גם הסרט הזה עלה בסוף השבוע האחרון, גם הוא עוסק במשפחות, אבל הוא סרט שהוא חצי אמריקאי, חצי בריטי, הוא נקרא אלמנות, וגם עליו אני ממליץ לכם, וגם הוא סרט שהוא לכאורה דבר אחד, אבל הוא בפועל דבר אחר לגמרי, לכאורה זה סרט שודים. התקציר הוא שזה סיפורם של 4 אלמנות, שחלקן מחליטות לבצע שוד, כי הן אלמנותיהם של 4 שודדים, שמתו בעת מילוי תפקידם, בתחילת הסרט ובטריילר, ואז הם מחליטות לעשות את הג'וב הבא שלהם כדי להחזיר את עצמם לתפקוד ולעמוד על הרגליים, וכי הם נמצאות בחובות מאוד גדולות, אז יש להם את כל התוכניות, את כל, את כל מה שצריך לעשות לשוד הבא שתכננו הבני זוג שלהם, הבעלים, והם הולכים לעשות את זה במקומם. אם העלילה הזאת נשמעת לכם מוכרת, זה אומר שראיתם טלוויזיה בריטית בשנות ה-80 זה היה, זה מבוסס על מיני סדרה אנגלית שיצרה לינדה לפלנט, היוצרת של החשוד העיקרי, וסטיב מקווין, הבמאי הבריטי, לקח את העלילה הבריטית והעביר אותה לארצות הברית, לשיקגו באופן ספציפי, בתסריט שהוא שותף לו יחד עם ג'יליאן פלין, שכתבה את הספר Gone Girl. עכשיו, יש פה משהו מעניין, כי לכאורה זה סרט שודים, ואז אני שואל את עצמי, רגע, סטיב מקווין הוא אחד האנשים הכי מעניינים שיש עכשיו בקולנוע העכשווי, במאי צעיר, זה סרט רביעי שלו שמגיע מעולם הוידאו ארט. הוא התחיל לעשות סרטים קצרים שהוצגו בגלריות, ראיתי פעם משהו שלו בטייט, טייט אינגלנד, והוא זכה בפרס טרנר, כלומר הוא במאי, סליחה, הוא יוצר וידאו, הוא אומן וידאו, אומן גלריות, כבר זוכה פרסים, כלומר פרס טרנר זה הפרס הבכיר של האומנות באנגליה, והוא קיבל אותו בסוף שנות ה-90, ואז הוא עבר לעשות סרטים, וכבר יש לו אוסקר, הוא זכה באוסקר על 12 שנים של עבדות, הסרט הקודם שלו. אז יש לו גם פרס טרנר וגם אוסקר, אני חושב שהוא היחידי, לדעתי, בעולם, שיש לו גם וגם, ואז, והוא עשה לפני זה את רעב, והוא עשה לפני זה את בושה. בושה ורעב, 12 שנים של עבדות ואלמנות. זה הסרט הבא שלו. אז מה פתאום הוא מתעניין בסרט שודים? אז הלכתי לסרט וראיתי אותו, והבנתי שהוא באמת לא מתעניין בסרט שודים. זה סרט מרתק, כי הוא לוקח ז'אנר, שבו אנחנו כאילו מבינים מה אמור לקרות בז'אנר הזה, אבל הוא נותן לו קונטקסט, נותן לו קונטקסט פוליטי. ובמידה רבה זה הרבה יותר דרמה פוליטית מאשר סרט אקשן של שודים. יש אקשן של שודים, אתם רוצים את הדבר הזה, אם אתם רוצים את האדרנלין של שודים, אז יש גם. אבל זה בעיקר סרט דרמה פוליטית, ולכן צריך לשים לב שהסרט הזה טיפול קצת משווק כסרט ז'אנרי נשי, ז'אנר של נשים עושות שוד, יוצאות לעשות לבצע שוד עם פיצוצים ומרדפים וכן הלאה. בפועל זה חלק מאוד מסוים מתוך הסרט, כי יש פה גם מאבק פוליטי בתוך השכונות של שיקגו בין שני אנשים. אחד, לבן, שהוא בנו של נציג מועצת העיר, נכדו של מי שהיה במועצת העיר, מישהו שהוא עם שושלת ארוכה של עבר פוליטי עשיר, והוא מרגיש שעכשיו הבחירות המתקרבות, הוא צריך לזכות. הוא צריך לזכות, הוא מרגיש את האנטיטלמנט הזה שהוא צריך לזכות, כי אבא שלו וסבא שלו ושושלת שלמה של אנשים היו שם לפניו. ומולו מתמודד שחור, גנגסטר בעבר או בהווה, שמבין שהפשע המאורגן האמיתי הוא בפוליטיקה. הוא לא רוצה להיות יותר גנגסטר, הוא לא רוצה להיות חיי פשע, הוא רוצה את החיים של הבן אדם השני. הוא רוצה לעשות את מה שהוא עושה, שזה בעצם נורא דומה לחיי הפשע, ככה הוא מציג את זה, נורא דומה לחיי הפשע שלו, אבל עם אבל נקי, בלי אקדחים ובלי להרוג אף אחד, ועם חליפות ועם כבוד גדול שמקבלים. אז הסמיכות הזאת בין עולם הפשע ובין עולם הפוליטיקה, זה צד אחד של הסיפור. התחושה הזאת של מצד אחד יש את האנשים שמרגישים שמגיע להם, ומצד שני את האנשים שרוצים לקחת בכוח, כן, הגנגסטרים שרוצים לקחת בכוח, והמאבק בין שני הצדדים האלה. ובתווך בין שני העולמות האלה, יש את קבוצת אנשים, שחורה, היספנית, לטינית ולבנה מהגרת ממזרח אירופה, שהולכות לבצע שוד, שאיכשהו קשור כמובן גם לסיפור של מערכת הבחירות, שמתבצעת באמצע, שגם הן מחליטות לקחת משהו בעצמם. כן, עד עכשיו הם היו במצב נחות מבחינה חברתית, הבעלים שלהם ניהלו את העסק, הם היו פסיביות בסיפור, ועכשיו הם מבינות שכל הגברים מסביבם כל הזמן היו עסוקים בלקחת, אז הם עכשיו מחליטות לקחת בחזרה. וזה בעצם המהות הזאת של הז'אנר, שנקרא ז'אנר סרטי השודים, זה העניין של לקחת בכוח. כל סרט שודים שאתם מכירים, כל סרט גנגסטרים שאתם מכירים, זה על מישהו שמסתכל על העולם שלו, מבין שיש סוג של, בייחוד האמריקאים, באמריקה זה נורא נורא, זה כמעט איזשהו סוג של תגובה נגדית לחלום האמריקאי. יש איזשהו סוג של תחושה באמריקה, שיש משהו שמגיע לנו, מגיע לנו להצליח. נעבוד קשה, נצליח. אז מי שמרגיש שההצלחה הזאת נמנעת ממנו, מאיזושהי סיבה, הוא לא מצליח להשיג את ההצלחה הזאת, אז הוא לוקח בכוח. זה הרעיון מאחורי סרטי, גם סרטי פשע, סרטי גנגסטרים וגם סרטי שודים. הרעיון הזה של להגשים את החלום האמריקאי על ידי זה שלוקחים בכוח. לכן הקהל כשהוא רואה סרט גנגסטרים, סרט שודים, הקהל האמריקאי, גם בעולם, אבל בעיקר באמריקה, מריע לשודדים כי הוא מבין שהוא בעצם הנציג שלהם בלהגשים את החלום האמריקאי. הרי אם נפגוש שודד בחיים, זה נורא יביא לו אותנו, ואנחנו נתקשר למשטרה, ואנחנו נורא נבהל ונבין שהוא האיש הרע בסיפור, אבל בקולנוע, שודדים כמעט תמיד נתפוס אותם, והם יוצגו כאנשים טובים, כי הם אנשים שפועלים לא מתוך רוע, אלא מתוך מצוקה. עכשיו, פה אפשר להגיד משהו שבתוך העניין הפוליטי השלם הזה של שחורים ולבנים ונשים וגברים, אם סטיב מקווין היה רוצה ליצור איזשהו סוג של אלטרנטיבה פוליטית אמיתית, אז הוא לא היה אומר, אוקיי, הכוח היה בידי הגברים, עכשיו הכוח עובר לידי הנשים והם עושות את מה שהגברים עשו קודם, שזו גישה אחת אפשרית לסיפור הזה, אלא מוצא דרך אלטרנטיבית לספר איך נשים משיגות כוח. אוקיי, זה אם זה היה סרט שהוא באמת חתרני או מהפכני, או שבאמת מציג איזשהו סוג של היפוך אמיתי, לא של הפירמידת הכוח, אלא היפוך אמיתי של עולם הערכים. כלומר, להגיד, עד עכשיו זה היה מלחמה של גברים, עכשיו כשהנשים לוקחות את המושכות לידיים, אז הן מספרות בכלל סיפור אחר לגמרי. זה לא קורה בסרט, זה הנשים לוקחות את האקדחים ואת הרובים לידיים ואת ההגה לידיים, והן עושות את מה שהגברים עושים, אבל הן עושות את זה באופן שלא ציפיתם שנשים יעשו אותם. לפחות לא ציפיתם בתוך העולם של העולם המאוד מאוד שמרני של, שבו הסרט מתקיים. אז שוב, אז עדיין סרט גברי מאוד, סביב סיפור של נשים שמנסות להפוך את הסדר. הבחינות זה נורא נורא מעניין שהסרט הזה יוצא ממש אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, כי קצת נדמה שזה קצת מה שקרה בבחירות באמריקה, שנשים שחורות, היספניות ולבנות, בכמות שלא הייתה קודם, לקחו את המושכות לידיים ונבחרו לבית הנבחרים האמריקאי. האם הם יתנהגו שם ויעשו שם את מה שהגברים עשו קודם, אבל אחרת, או האם יהיה איזשהו סוג של סט אחר של ערכים? אני לא יודע, אבל יש משהו מעניין בעניין הזה של סרט שמדבר על לקחת את הכוח מאנשים שהיה להם את הכוח, ועכשיו זה לא משנה אם בין עניים ועשירים, שחורים ולבנים, אבל קודם כל הכוח המגדרי, ולהפוך את הפירמידה של הכוח. אז סרט גנגסטרים ושודים די מתוחכם שעשה סטיב מקווין, וכשאתם רואים אותו, אתם מבינים למה זה עניין אותו. אני אספיק להגיד אולי דקה האחרונה של זה. תגובה לביקורת. בסוף השבוע, אורי קליין כתב ביקורת על הסרט, והוא אמר שמה שמאחד את הסרטים של סטיב מקווין, זה התמה של הישרדות. זה נכון כמובן, הישרדות. אבל, כששאלתי את עצמי למה הוא עשה סרט שודים, איך זה קשור לסרטים הקודמים שהוא עשה, ובסוגריים, למה מייקל פסבנדר פעם ראשונה שהוא לא נמצא בסרט שלו, אני חושב שהתמה שחוזרת בסרטים של סטיב מקווין לכל אורכם זה דיכוי. זה מישהו שמנסה להינצל מדיכוי. IRA, איש המחתרת האירית נגד הדיכוי הבריטי ברעב, בן אדם שנגד הרודנות העצמית הזאת של התמכרות בבושה, נגד העבדות ב-12 שנים של עבדות, ופה נגד מה שנקרא The Man, זה כאילו הסרט שמדבר על, כאילו לצאת נגד The Man, עכשיו, The Man מייצג את הממסד, אבל ליטרלי ממש פה The Man זה מייצג את הגבר. אז אנשים נגד הממסד הגברי, השחורים נגד הממסד הלבן, העניים נגד הממסד העשיר, האנשים שאין להם ייחוס נגד האנשים ש... אבותיהם ואבות אבותיהם בנו וניהלו את המקום הזה, כל האנשים האלה מנסים לקחת בכוח את הכוח. הסרט לא מאוד מאוד מתוחכם, אבל יותר מורכב ממה שנדמה. זהו, עד כאן, סימסקו ברדיו קצה, תוכנית מספר 198 ב', בשבוע הבא 199, תהיינו ביום הקולנוע הבינלאומי ביום חמישי, עד כאן. רגע, עד כאן.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah! עם יאיר רווין.
So yeah, that's the world. That's the radio. This is the radio. That's a DJ. Hi, baby.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.